אוקיי, בסדר. אז ככה, הנושא הוא הכמיהה לירושלים בצירת הושענא רבה. מה שאני רוצה לעשות זה בעצם להתעכב אחרי ההתפתקות של החג, לאור זווית ראייה מאוד מאוד ספציפית שאיננה זוכה לרוב לתשומת לב הראויה. אז בואו נתחיל ככה. לא צריך לומר לכם, אני מקווה שלא צריך לומר לכם, שחורבן הבית בשנת 70 לספירה גרם לזעזוע קיומי בעם היהודי. יכול להיות שבאמת אנחנו לא יודעים עד כמה. אז בואו אני אזרוק לכם נתון. ערב החורבן מקובל בעולם המחקר, ופה אנחנו נעשה תערובת של מחקר בתורה, מקובל במחקר שערב החורבן היהודים עברו 10% מכלל האוכלוסייה החופשית של האימפריה הרומאית. ומכיוון שמקובל לחשוב שבערך גרו בתחומי האימפריה הרומאית מספרד ועד ארץ ישראל, בגלל שטרם נכבשה מסופוטמיה, 80 מיליון איש. זאת אומרת שהיו 8 מיליון יהודים בעולם ערב החורבן, אם נוסיף יהודי בבל בערך ל9 מיליון, 10 מיליון. ב-1789, כעבור 1700 שנה, מקובל, בברור שהמספרים הם בערך, אבל בכל זאת, ערב המהפכה, או בזמן המהפכה הצרפתית, מדברים על 1,300,000 יהודים בסך הכל בכל העולם. 900,000 אשכנזים ו-400,000 ספרדים, עדות המזרח מה שנקרא, כבר מזמן לא היו יהודים בספרד. זאת אומרת שאנחנו מדברים על ירידה נטו. יופי. אז יפה. איפה היינו? ירידה נטו של כמעט 90%. שאלה היא לאן הלכו. אז לפני המודרנה אי אפשר היה לרצוח כל כך הרבה יהודים. אז בשיעורי ההתבוללות והתמיה והשמד אכן היו גבוהים. תמיד אפשר לומר יותר ממה שהיהודים היו רוצים והרבה פחות ממה שהלא יהודים קיוו. ובכל זאת המספרים האלה אינם מסבירים לנו את עוצמת הירידה הזאת. היסטוריונים היום סבורים שהמכה שהנחית החורבן על היהודים הרסה למספרים אדירים של יהודים את המורל, ופשוט הרימו ידיים והתייאשו. זה לצד העובדה שהאוריינות היהודית בתקופה הייתה אפסית מחוץ למרכזים בארץ, במצרים, בסוריה ובאיטליה. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו פה אינדיקציה לגבי מרכזיותו של המקדש. המקדש הלך, היהודים פשוט לא יכלו לחיות בלעדיו. רבן יוחנן בן זכאי היה מאוד מודע לעניין הזה, וזה עוד לפני שהנוצרים עשו עסק וטענו שאכן חורבן המקדש מוכיח את המיתי והיכולת מאמיתת הדת שלהם. לשם השיקום נאמר, יש לנו שתי תקנות מפורסמות של רבן יוחנן בן זכאי. בראשונה, משנה במסכת סוכה, פרק ג' משנה י"ב, אותה המשנה מופיעה גם במסכת ראש השנה, וזה מעניין, בגלל שלרוב רבי יהודה הנשיא היה מאוד מאוד חוסך במילותיו. אז אם הוא הביא אותה משנה פעמיים, זה אומר שהוא רצה באמת לקלוע, הוא רוצה להגיע איזו נקודה מסוימת. בראשונה היה לולב ניטל במקדש 7, ובמדינה יום אחד. משחרב התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהי לולב ניטל במדינה 7 זכר למקדש, ושיהי יום הנף כולו אסור. המצווה מדאורייתא היא ליטול לולב כל 7 ימי החג במקדש, והמצווה מהתורה היא רק ביום הראשון מחוץ למקדש. האמת היא, אפשר לומר, יש שיטה של הרמב״ם שאכן המצווה הזאת היא נוהגת שבעה ימים לא רק במקדש, לא רק בהר הבית, שם אפשר להסתבך עם כל מיני גורמים כאלה ואחרים, דוברי ערבית ודוברי עברית גם, אבל הרמב״ם אומר שאותה מצווה נוהגת גם בעיר. זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם בפירוש המשנה? שבן אדם שנוטל לולב בתוך העיר המוקפת חומה, גם מקיים מצווה מדורייתא, ויש יהודים שבאמת תורכים, מקפידים להגיע לפחות פעם אחת במהלך חול המועד, כדי להיות בירושלים בין החומות, כדי לקיים את המצווה הספציפית המיוחדת הזאת של שבעה ימים. אבל עד לחורבן הבית, מה שאנחנו נוהגים, פשוט לא נהג. זאת אומרת, שרק היו נוטלים את הלולב יום אחד. אוקיי. אחרי כן התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב צל בנה שבעה זכר למקדש. מה זאת אומרת זכר למקדש? זה מושג אמורפי כזה. על יסוד מה? מי שמו? מי אמר? איך זה קרה? זה נראה, זה נשמע, זה מרגיש בקריאה ראשונה מאוד 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 מאוד, איך הוא נאמר, מלאכותי כזה. נחזור לזה. הגמרא שואלת בספר ראש השנה על המשנה הזאת, ומנלן דאבדינן זכר למקדש. דאמר קרא, איך אנחנו יודעים בכלל שיש הצדקה בתקנה כזאת לעשות זכר למקדש? כל מה שקדוש למקדש, קדוש למקדש. לא מקריבים קורבנות בחוץ, הרי זה סוג קראת. אז כל מיני דברים שלא עושים. אנחנו לא מעבירים את כל מה שהיה במקדש. אז מה פתאום שעושים זכר למקדש? רואה הגמרא, דאמר קרא, יש פסוק בנביאים, כי עלי ארכה לך וממכותייך ארפאך, נאום השם כי נדחה קראו לך ציון ציון היא דורש אין לה. מכלל בבעיה דרישה, שצריך כל הזמן לחשוב לדרוש את המקדש. מה זאת אומרת לדרוש את המקדש? מבט ראשון, זאת אומרת שצריך לפתח מודעות המקדש. אז אוקיי, אני כבר יכול להבין. טקסים מרכזיים, מרשימים, שאנשים ידעו שחרגו מהמקובל, שאולי אנשים שעלו לרגל היו רואים אותם ומתרשמים מהם, ושהיו חסרים להם אחרי חורבן הבית, ננסה איכשהו לשמר אותם, להנציח אותם, אני לא יודע מה. אוקיי. מה נכלל בין אלה ההתקסים? אז נטילת לולד, גם תקיעת שופר, גם תקיעת שופר בשבת, שבארץ הייתה עסק מאוד מאוד ספציפית, בגלל שיש מחלוקת בין ירושלמי לבין הבבלי. לפי הבבלי אין איסור לתקוע בשופר בשבת. למה אנחנו לא תוקעים בשופר בשבת? בדיוק, בגלל שאולי יעביר אותו, לא, אני לא יודע מה, אולי גזירת דרבה, אולי אנשים יעבירו אותו מהדר לעמוד ברשות הרבים, איזה השלפר הזה, שכחת שופר בבית ואין עירוב, ואי אפשר יהיה להביא אותו לבית הכנסת, אז אוקיי, אז אנחנו גוזרים שמה שמה. אוקיי, בסדר. אבל עקרונית, היו מקומות שבאמת היו תוקעים בשופר על הגזירה הזאת. עכשיו, הירושלמי, זאת אומרת, התורה ארץ ישראל גרסה שאין מצוות שופר בשבת. המצווה לא קיימת חוץ מבמקום אחד במקדש. אוקיי? אז אם היו תוקעים במקדש, זה באמת היה דבר מיוחד. תשים בצד. יפה. אוקיי, נחזור ל... אני מציב את השאלות, אני מפזר אותן כמו ביצים למציאה יותר מוח. הגמרא, כשהיא דנה באותו סיפור שנוטלים את הלולה בשבת, או משוארת, או סליחה, במהלך החג, סליחה, הגמרא מקשה, בעצם מוצאת סתירה לכאורה בין שתי ברייתאות. אלא קשה הניתרתי. דתן אחדה, יש ברייתא אחת, כל העם מוליכים את לולדיהם להר הבית. ותניא אידך לבית הכנסת. ומתרצינן, אוקיי? כאן בזמן שהבית המקדש קיים, וכאן בזמן שאין בית המקדש קיים. אז לפי התירוץ הראשון, יש שתי ברייתאות, שפעם היו מוליכים את, 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 את הערבים לבית המקדש, כל שבעת ימי החג, היהודים היו משתתפים בתהלוכות כאלו מאוד מאוד מרשימות, אחרי חובן הבית, לא עלינו, אז הולכים לבית המקדש. אומרת הגמרא, אוקיי, לפי בית הכנסת, וזה לפי התקנה של רבן יוחנן זכאי. ואז אומרת הגמרא, לא צריך עד כדי כך, כי אנחנו, יש לנו מידע שלא היה להם, לכם לפני כן. לא, איידי ואיידי, שתי הברייתאות מתייחסות לזמן שבית המקדש קיים. ולא קשה, ואין פה קושיה. למה בית המקדש, בית הכנסת? כאן במקדש, כאן בגבולין. מה זה גבולין? כל מקום שמחוץ למקדש. מה אנחנו לומדים? מה זה מלמד אותנו? שעוד בתקופת בית המקדש, העם התנדב ליטול לולב, אני מניח בלי ברכה, כל שבעת ימי החג. הלאה. אמר לי אביי אל הרבה, מה ישנה לולב דעבדין אלי שבע זכר למקדש? ומה ישנה הרבה דלא עבדין אלי שבע זכר למקדש? שואלת הגמרא, רגע, יש, ועכשיו הגמרא מכניסה עוד שיקול. למה רבן יוחנן בן זכאי פסק, גזר שצריך ליטול לולב שבעה ימים על החג? ולמה לא הרבה? לא שמענו על הרבה לפני כן. איזו הרבה? אז אני לא הבאתי את כל המקורות. מתפורר שיש מצוות הרבה. אנחנו לא יודעים מתי היא התחילה. הגמרא בעצמה איננה בטוחה מתי היא התחילה, שבשביעי של חג, שביעי של סוכות, חייב כל אחד, או במקדש או משהו, עוד נראה, לקליטול ערבות ולחוות אותם באיזשהו מקום, תכף נראה. יש דעה אחת לפי המדובר במצווה דאורייתא, יש דעה שהיא תקנת הנביאים, ויש דעה שהיא מנהג הנביאים. לא משנה מה מדובר, אם כבר מדובר, מדברים על נביאים. רגע, אני עובד, בוא נאמר, במאה השנייה לספירה. מתי חיו הנביאים האחרונים? במאה החמישית. אחרון הנביאים היה, בוא נאמר, מלאכי בטוח, השאלה מי זה מלאכי. יש מחלוקת בין הגמרא במדרש, האם מלאכי היה מרדכי, או מלאכי היה עזרא. הרוב אנחנו אומרים עזרא, האמת היא יהודי איטליה סבורים שמלאכי היה מרדכי. איך אני יודע? בגלל שבאיטליה, במהלך הדורות, תמיד היו נותנים לכל יהודי שם לועזי ושם עברי. בן אדם שקראו לו מרדכי, השם הלועזי האיטלקי שלו היה אנג'לו. למה אנג'לו? מלאכי. אנג'לו זה מלאך באיטלקית. אז בכל מקרה מדובר אם כן בנוהג מושרש, כל כך מושרש, שאפילו לא ידעו לגמרי מאיפה הוא בא, אבל הוא שם. והוא עד כדי כך חשוב ששאלו למה לא עשו לו זכר למקדש כל שבעה. מה כל שבעה? אנחנו יודעים על הערבות בשנה רבה, משנה. משנה אומרת ככה, מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. כל אחד יודע איפה זה מוצא? נכון, את הפנייה החדה הזאת עם הבית כנסת יפהפה. מי שלא ביקר שם צריך לבקר, זה ממש יפהפה. מוצא מככבת פעמיים בהלכה. האמת היא, פעם אחת בתולדות המדינה ופעמיים בהלכה. פעם אחת בתולדות המדינה, מישהו יודע למה? הטבח שהיה שם בתרפת, ומי היה היחיד שניצל מכל הטבח הזה? מי שיודע, מרדכי מקלב, שהיה, הפך להיות הרמטכ"ל השני. למה אני חושב עליו? בגלל שלפני יומיים הייתי בשרונה, ויש מסעדה כשרה ברחוב מקלב, אז חשבתי עליו, על זה שניצל. בכל מקרה, אבל הוא אחד בין הרמטכ"לים הבודדים שלא נכנס לפוליטיקה. הלאה. מה עם הפעמיים שמככבת מוצא בהלכה? קודם כל פה, וגם מה היו עושים במוצא? משם היו קוצרים את העומר. במוצאי חג ראשון של פסח היו יורדים למוצא. אגב, תחשבו לרגע, אין רכבת כללה, יש רק, צריך ללכת ברגל או לא יודע, בגמל או לא יודע מה, בחמורים, יורדים למוצא, עושים את הקצירה, אם בשבת אפילו עושים את זה ככה בשבתות, זה אפשר לחלל שבת הזה, משם היו קוצרים. גם מצוות הרבה כיצד מקום היה, למדתי מירושלים, ונקרא מוצא. יורדים לשם ומלקטים משם מערביות או חרביות של ערבה, ובאים וזוקפים אותן בצדי המזבח, זה כל יום, וראשיהם כפופים על גבי המזבח פנימה, תקעו והריע ותקעו ותקעו. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת בערבות, ואומרים אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. פה תחילתן של ה הושנות. רבי יהודה אומר, אני והוא הושיענה. ואותו היום, דהיינו בשביעי של חג, מקיפים את המזבח שבעה פעמים שבעת פעמים בשעת פטירתן. זה לא אומר שהם מתו, זה אומר שהם לא, כשהם יומצים. הם אומרים, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. אני זוכר את רב סולובייצ'ר, הוא אומר, יפי לך מזבח, יפי לך מזבח. ליטאי. רב אליעזר אומר, לך ולך מזבח, לך ולך מזבח. אז יש לנו פה תיאור, מה היה קורה במקדש, היו מקיפים את המזבח, היו מקשטים את המזבח בערבות יום, כל יום, מקיפים אותה, את המזבח שבע פעמים בשביעי של סוכות, ואומרים את ה, את ה, את ה, משהו, השם הושיענה, סליחנה, ורבי יהודה אומר משהו מיוחד ביום השביעי, אני והוא הושיענה. עכשיו, הגמרא שאלה, למה לא עושים שיבה, זכר למקדש שיבה בגבולין, אחרי חורבן הבית? הגמרא אומרת, בגלל שהקבלה והכי מסתובבים עם, עם הלולבים והתרוגים, ויש ערבות, זה אפשר לצאת ידי חובה. יפה, זאת אומרת, כותלים שתי ציפורים באבן אחת. אז למה? אבל אנחנו נראה שעל, נכון שהם ויתרו על השבעה ימים, אבל על השביעי של חג לא ויתרו. ויש שלל של ברייתאות המעידות על זה שבשביעי, עוד לא קראו לזה שואן הרבה, בשביעי של חג הקפידו להקיף את ה, את ה, לא את המזבח, להקיף את ה, את השולחן בבית הכנסת ולחבוט בערבות מחוץ למקדש. למה? ושמעתי, לא מקריבים קורבנות בבית המקדש, מה קרה? מה היה כל כך מושך ביום הזה, כל כך חשוב ביום הזה שהעבירו את הכל לבית הכנסת? ואני חוזר לשאלתי הראשונה, מה פתאום שמשדרגים לבית הכנסת ומקיימים שם כסים שקשורים אך ורק לבית המקדש? אוקיי, אז אני רוצה, בוא ניכנס עוד קצת לתוך המשנה הזאת. מה פתאום ביום השביעי אומרים אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה? זה לא הלאה, זה פסוקים מאוד מאוד ספציפיים. מה קרה? ועוד יותר מעניין, רבי יהודה אומר אני והוא הושיענה. זה משפט שלא מופיע בשום מקום בתורה. אז מה פתאום? מה זאת אומרת? אז אשאל לכם שאלה, אני והוא, מה זה מזכיר? מה זה מזכיר? מה? אלול, אוקיי. משהו עוד יותר, אבל עם האותיות האלו.
אני לבדי.
אני נכון, והוא אוקיי, אבל אני הייתי הולך משהו הרבה יותר ככה ישר ולכאורה ברור השם מפורש נכון, אבל מרומזים פה, זאת אומרת מגייסים את המילים האלה לרמוז למשהו אני והוא אבל לא באלף, והוא וב היבב ברור, יפה נפה אני והוא אבל זה נשמע, אם הייתי הוגה את השם באותיותיו, אבל אין לי חלק על המבא אני אעשה את זה לפי המשנה, אבל אם הייתי הוגה את השם באותיותיו אז הייתי מגיע למשהו דומה אז כנראה וכך מפרשים את המשנה הזאת יש לנו פה רמז לאמירה מפורשת של או להיגוי מפורשת של השם המפורש מתי עושים? פעם אחת בשנה רק ביום כיפור במסגרת הבידוי אנא השם אולי אנא בשם יש חילופי גרסאות כנראה שזה באמת פעמיים אנא השם במקור אז אם כן אם זאת משמעות המילים האלו של רב יהודה אז יש לנו כבר מתקופת הבית רמז שראו ביום השביעי של חג הד של יום כיפור. זאת אומרת, הסיפור הזה שמחר בבוקר תראו שהחזה של הסיבור יתתה, יעשה, ילבש את הכיתל וכל מיני דברים האלה, זה כבר מתחיל במקדש. איך הוא, משהו צמח, אנחנו לא יודעים מאיפה, אולי מהנביאים, אולי לא, אולי מדובר באיזה מנהג שצמח מלמטה, לפעמים זה ככה גם. שמחבר בין השביעי של, של, של סוכות לבין יום כיפור. למה זה מתאים? בגלל שבלאו הכי, בלאו הכי, אנחנו לומדים במשנה במסכת ראש השנה, שבחג נידונים על המים. והמים זה הדבר הכי חיוני לחיי אדם, זאת אומרת שגזר הדין על המים הוא גם גזר הדין של חיים ומוות, דומה ליום כיפור. וזה גם אולי נותן לנו חלק מהרקע למנהג הערבות שכל כך קדמון תסתכלו במקור האחרון בעמוד הראשון ולמה אומר בעל הרוקח במאה ה-12 אבל הוא רק מצטט מקורות יותר קדומים ולמה הערבה באושן הרבה לפי שהערבה גדלה למים ואז נדון עם המים איך התורה מכנה ערבי נחל אומנם מותר לקחת כל מיני ערבות אבל במקור רוצים ערבי נחל בגלל שנידונים על המים אז רגע, אז יש לנו אם כן כבר אולי אינדיקציה מתקופת המקדש איך התרשמו האנשים מנטילת הערבה במיוחד ביום השביעי של חג שזה יותר מאיזה משהו צדדי זה סוג של חזרה על יום כיפור לפני שיוצאים בכלל לחיים שכאילו כל החגים מתנגזים לאותו יום הכל מצטלב באותו רגע אז וזה גם ויש עוד הד לדבר הזה נדמה לי בדבריו של רבי אליעזר רבי אליעזר היה התנה הוא טוען שהוא לא אמר מעולם דבר שלא שמע מרבותיו אז אם כן המסורות שלו הכי עתיקות שיש רבי אליעזר אומר לך ולך מזבח לך ולך מזבח פה הוא בעצם מזכיר את שם השם במפורש אז למה מזבח? מה זה הקטע של המזבח? למה מקשתים את המזבח אם כן? מה מספק המזבח? כפרה זאת אומרת שנטילת הערבה מן הנוהג הקדום הזה שכל כך מזוהם היום עם עם המזבח ועם היום האחרון של החג וכולי וכולי ממקד את הצופה מהצד את הציבור בחשיבות המזבח הכפרה שם השם יום כיפור דברים המזוהים בצור אופן בלעדי עם בית המקדש ובלי בית המקדש השאלה עלתה, ברגע שחורבן קרה, איך יתכפר לנו? איך יתכפר לנו? אז אנחנו אומרים לשם הפרים שפתנו, אבל מדובר בזעזוע. אני רוצה להציע שאכן התקנה של רבן יוחנן בן זכאי לא הייתה למצוא תחליף בית המקדש, אלא לחזק את הזיקה של היהודים למקדש, שהיהודים ירגישו שהם חיים בלי ומרגישים עם. אז אני אשאל אתכם שאלה מקדימה. איך אנחנו מכנים את בית הכנסת? מקדש מעט. השאלה היא מה זה המעט? איך אנחנו מפרש את המעט הזאת? האם מדובר במעט? זאת אומרת, הנה 100% והנה יש את המקדש מעט. טוב, מקדש מעט. האם זה תחליף? מה זה? אז אני הולך להראות לכם שבתפיסה של חז"ל, ברור בדורות הראשונים אחרי חורבן הבית, וגם אחר כך, זה לא עניין שאני בבית הכנסת ואין בית מקדש. אתם יודעים מה? בואו נראה מה הבעל קרוא עובד. אופס, מה קרה כאן? אני כנראה בצרות. הוא קבע. מה? עכשיו קבע. אני מקווה ש... תכף נראה. אוקיי, נחכה עד שהוא יתתחל. יש לי שאלה. מישהו ביקר פעם בבירעם? בית הכנסת בבירעם? אוקיי. רואים, לא רואים שם הרבה, רואים את החזית של בית הכנסת. מה יש בחזית בית הכנסת? יש שם שלושה פתחים, אוקיי? יפה. למה יש שם שלושה פתחים? בגלל שבחזית הכניסה לבית המקדש היו שלושה פתחים. אחת כניסה ראשית, אחת לפי מי שמדרש לאבלים, ואחת לחתנים. אוקיי. מישהו ביקר במירון? כל אחד הולך לרשב"י. למעלה יש בית כנסת מתקופת חז"ל. גם שמה יש שלושה פתחים, אחד גדול, שניים קטנים. למה? בגלל שבארץ הגדירו את בית הכנסת כמקדש מעט, לא בתור תחליף זניח, אלא בתור הרחבה של בית הקדש, שבית הכנסת ימשיך את קיומו של בית המקדש ככל שניתן. ורואים את זה דווקא לא רק מהארכיטקטורה, אלא גם מהאיורים. כל בתי הכנסת שאת איוריהם מצאנו, אם מדובר בארץ, אם מדובר בחול, ויש בתי כנסת, נכון, יש תמיד את העמודים של יכין ובועז, יש תמיד סימנים של העבודה, במיוחד שופרות לכל הצרכים, מקטת הקטורת. הקטורת היא סמל מאוד מאוד חשוב במסגרת העבודה, וכל מיני כאלה. והרגע והדוגמה הברורה ביותר, ואני מצטער שבאמת הצילום לא יצא מי יודע מה מוצלח, אנחנו מוצאים בבית כנסת בדורא אירופוס. דורא אירופוס היא עיר רומאית שנבנתה במחצית הראשונה של המאה השלישית בסוריה, ממש על הגבול בין האימפריה הרומאית, בצד הרומאי, לבין האימפריה הפרטית, או הססנית, בשלב הזה. אוקיי? האמת היא, העיר נחרבה לחלוטין על ידי דייש, אבל ברוך השם, הפאנלים, הם חשפו שם בכנסת מפואר, הפאנלים, קשה לומר את זה, בינתיים הפאנלים השתמרו במוזיאון האומנות בדמשק. לומר שמה יהודי ככה טוב לו בדמשק, זה לא בדיוק, קשור, פשוט אבל ככה זה מצב. כשנכנסים, ויש שם, יש שם איורים מאוד מאוד מפורסמים, אתם יכולים לראות באינטרנט. כשנכנסים לבית הכנסת הזה, וזה מה שנסיתי להראות לכם, אבל זה לא יצא, זה בצבע יצא בסדר. אז הנה יש לנו פה למטה את ארון הקודש, למעלה יש פאנל שהוא מתאר את בירושלים ובית המקדש באמצע. והתמונה הזאת היא יותר ברורה, רואים את, את, את פתח ההיכל, המנורה, האמת היא נוסח חב"ד דווקא, עם כל מיני מרכיבים נוספים. וזה כאילו שולט על כל המרחב בתוך בית הכנסת. שאלתי את אחד, ממש את אחד המומחית הגדולה ביותר לאמנות יהודית היום, דהיינו ידידתי פרופסור שרית שלו עיני, למה הקטע הזה? למה כל כך גבוה? למה כל כך בולט? למה זה תופס את כל החזית של בית הכנסת? היא אמרה, בגלל שהאמנות האירועים האלה אמורים למשוך את הבן אדם מהמציאות שבתוכה הוא חי לממד מציאות אחר לגמרי, להעביר אותו לבית כנסת, אני אשתמש במונחים וירטואל, לבית מקדש וירטואלי, ולהכניס אותו למציאות לגמרי אחרת שהוא באמת יחווה את בית המקדש. בית הכנסת החלווה של בית המקדש ולא במקום. עד כדי כך חזקה הייתה תודעת בית המקדש וגם הרצון לחזק את התודעה של בית המקדש. אוקיי. Okay. המגמה הזאת כנראה, וזה מה שגילינו לאחרונה, המגמה הזאת כנראה קדמה לחורבן הבית. איך אני יודע? בשום שכשחפרו את בית הכנסת במגדל, מגדל העיירה הקטנה על חוף הכנרת, מצאו שם בית כנסת שקדם, נבנה עוד לפני חורבן הבית, בית הכנסת הזה מקושט בדיוק באותה צורה. מעביר בדיוק את אותם המסרים, הוא מקושט עם איורים ומרכיבים של בית המקדש. אז הרעיון הזה שבית המקדש הוא, בית הכנסת הוא הרחבה של בית המקדש, שורשיה של התפיסה הזאת עמוקים בתוך בית שני, איך תדע? אז לאור זאת, אז אנחנו נראה אחרת את המשנה הראשונה. בראשונה היה לולב ניטל במקדש, עשה דרך על המקדש, הוא רק חיזק את המגמה הקיימת ואמר, רבותיי וגבירותיי, אל תתייאשו. בינתיים אפשר לקיים זיקה לבית המקדש שקורא לכם, הר הבית שקורא לכם, ובינתיים נסתפק בזה. וצריך לחיות עם ציפייה שבית המקדש אוטוטו ייבנה, וזאת המשמעות של החלק השני של המשנה הראשונה שקראנו. מה זאת אומרת שיום הנף כולו אסור? הרי כולנו יודעים שחדש, שתבועה שהשתרשה ערב, אוקיי, יופי, שתמש בגוגל, אוקיי, בסדר, איפה היינו? כל אחד יודע שתבועה שהשתרשה, תבועה שהשתרשה לפני פסח, מתי מותר ממנה? רק אחרי הקרבת העומר. אם אין בית מקדש, מה קורה? אז בבוקר כבר מותר. אז אם כן לא צריך העומר, לא צריך שום דבר. מה קרה? הדין הוא ש... טען רבי יוחנן בן זכאי, מהרה ייבנה בית המקדש ולא יוכלו להודיע לכולם, ואז באמת רק יהיה מותר לאכול מהתבואה החדשה אחרי קורבן העומר, ויכול להיות שאנשים יטעו ויוכלו מוקדם מהתבואה, אז אני עושה את כל היום. אבל תחשבו לרגע מבחינה פסיכולוגית, הציבור אמור לחיות בציפייה דרוכה לבניין בית המקדש בגלל שכל כך הציבור אמור להשתוקק אליו. אוקיי. בית כנסת ירעם. תמונות. הנה, אתם רואים? הנה, זה מחוסה קצת על המוסתר על ידי העמוד הזה. הנה הפתיח, הפתח האחד, אחד, שתיים. אוקיי? עכשיו, נחזור לפה. שנייה. רוצים דורו יורקוס. תמונות. הנה התמונה שאני... זה אמור להיות. אתם רואים? הנה הלולב והאתרוג, הנה הכהן, הנה עקדת יצחק, והמזבח בעצם משמש את השניים. הרעיון הוא שבאמת עקדת יצחק היא בעצם הקורבן האולטימטיבי, זה השילוב פה. אבל בואו נחזור לעוד תמונה, התמונה שבאמת הגדולה שהראיתי לכם, שהנה. מה? אוי, שם ישמו. אוקיי, הנה. אתם רואים, הנה. הנה הארון, ופה למעלה למעלה זה ירושלים, ותמונות מבית המקדש. אוקיי, עכשיו. אז הקשר, זאת אומרת, הזכר למקדש אמור לחזק את הקשר לבית המקדש, ולא להחליש אותו. בית המקדש, ומה שמעניין, מכיוון שכל העניין הזה של מה שאחר כך יקרה הושענא רבה, הלך באמת שורשו במקדש, אז הצורה שבה שחזרו אותה, וגם הדפוסים של קיום היום, המשיכו להיות ניזונים מהמקדש. תסתכלו, מספר 10. זהו תיאור של סופר מוסלמי שקראו לו בירוני. זה מובא בספר מדהים, יש סדרה של ספרים מיד בן צבי, ירושלים לתקופותיה, זה בעצם התקופה המוסלמית הקדומה. ככה הוא מתאר את מה שהיהודים עושים. היום האחרון לחג הסוכות. הוא היום השביעי בו וה-21 לחודש, נקרא ערפה, דהיינו ערבה, בגלל שאתם יודעים, מכירים את הסיפור הזה של הבית פאפי בערבית, ערבה. בו עמד הסלב על ראשי בני ישראל במדבר, ובו חג העצרת. מעניין, הוא קורא לשביעי של סוכות עצרת. נכון, בפה אומרים עצרת, אבל אוקיי. מפני שבו יתכנסו היהודים בהר ההרה, וזה בטוח שזה הר הזיתים שבירושלים, בתורת עולים לרגל, והם מקיפים את האורון אשר בבתי כנסיותיהם, שהוא כמו המונבר אצל המוסלמים. הוציאו, הרי אל תשכחו, הארון לא היה תמיד מותקן בתוך הקיר, היה נייד, היו מוציאים אותו, מקיפים אותו 7 פעמים בהר הזיתים, כשכל הזמן הם מסתכלים על הר הבית. רצו את הזיקה הזאת, משם ושם היו מתאספים. למה בהר הזיתים? אז יש כמה אפשרויות, יש כמה הסברים, והסברים אינם סותרים אלה את אלה. קודם כל, בתקופה הרומאית, בקל וחומר, בתקופה הביזנטית, היה אסור ליהודים לגור בירושלים בכלל. עונש על זה שרצחו כאילו את ישו, ובכלל הרעיון היה להשאיר את הר הבית שמם, ועשו שם מזבלה כדי להראות ליהודים שהדת שלהם עברה מהעולם. אז היהודים היו מתאספים במקום הכי, הכי קרוב להר הבית כדי לצפות בו, להרגיש כאילו הם עולים לרגל. אז בעצם כאן נקבע, ויכול להיות שזה המשיך, מאוד מתקבל לדעת שהמנהג הזה המשיך להתקיים באותה תקופה. בנוסף, יש עוד סיבה להתאסף בהר הזיתים. מול שער הרחמים, אבל שער הרחמים לא היה. שער הרחמים נבנה רק מאוחר יותר. למה להתאסף בהר הזיתים? אז מישהו שם לב, הרבה אנשים לא שמים לב להפטרה הרבה. מה קראנו ביום הראשון של סוכות? הנה יום בא לשם בחלק וחולק שלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ונשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום קרב, ועמדו רגלה ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה, וים אבגי גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה, נסתם גי הרי כי יגיע כי הרים אל עצל ונסתם וכו' וכו'. המשיח יגיע במסגרת התגלות ורעש וכל מיני דברים על טבעי שיחשו בער הזיתים לקראת השיבה לציון. והציפייה המשיחית לסוף הגלות, הציפייה הזאת קשורה בצורה הדוקה לפי זה בסוכות, לפי זה, לפי המנהג בער הזה, בשביעי של סוכות. אתם לא מאמינים שזה קיים? אולי אני הוזה? תראו את אחד מהפיוטים שאנחנו נאמר, שאשכנזים לפחות יגידו מחר, והפיוט הזה נכתב טיפ-טיפה לפני העדות של אותו סופר מוסלמי. אומץ ישחה בה, כל דודי הנה זה בא מבשר ואומר, כל בא ברבות קיטים לעמוד על, איפה? הר הזיתים מבשר ואומר. אז רואים כמה הכל היה מחובר. מסתכלים על הר הזיתים. מהר הזיתים מסתכלים על הר הבית. מחברים, ממשיכים את החיבור בין מה שהיה קורה, מתקיים בהר הבית, לבין מה שעושים עכשיו בהר הזיתים. מקווים לביאת המשיח לא רק להסיר עוד גלויות, אלא גם לבניין המקדש. הכל מתאחד, ולמה ביום האחרון של סוכות? כי זה היום האחרון של תהליך, יש מחלוקת בין הפוסקים, בין התנאים בעצם. מתי תהיה הגאולה? לפי דעה אחת בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל. לפי הדעה השנייה, בניסן נגלו ובתשרי עתידים להיגאל, וזאת הסיבה שבשני המקרים, בסוף הטקס החשוב ביותר במסגרת החגים, אומרים בסוף לשנה הבאה בירושלים. אומרים את זה גם בסוף יום כיפור, וגם אחרי חורת הסדר פסח, מאותה סיבה, כדי להיות פתוחים, נספק את שתי הדעות, גם את אלה וגם את אלה. אבל הקטע, העניין הוא החשוב, שמה שאחר מוכר יותר יהיה הושענא רבה, נזון לגמרי מכמיהה להר הבית, מהמשך ממה שהיה במקדש, מהתקווה שאכן הכל ימשיך להתקיים. וזה ממשיך להתחזק במהלך הדורות. זה מה שמדהים. המגמות האלו הולכות ומשתכללות למרות הזמן הרב שעובר. תסתכלו, מרזו ויטרי, זה עמוד השלישי. זה מהספר שיצא מבית מדרשו של רשי. וכל ימות החג מתפללים הושענות לאחר התפילה. זכר לניסוך המים, שהיה בה כל שיבה לרצות על המים, אלא שאין מזכירים הוריד הגשם עד שמיני, בגלל שלפי תקנת חז"ל דוחים את הכל כדי שדוחים את, את, את שאלת הגשמים וכו'. וכל ימות החג מקיפים את הבירה. האמת היא שהשולחנות שלהם היו הרבה יותר גדולים ומפוררים. מישהו היה פעם באלטנוישול בפראג, אז שם בעצם ככה היו בונים אותם. אלטנוישול בנוי לפי כנראה הדגם של בתי הכנסת בגרמניה, שאפשר לתאריך אותם לפחות עד תחילת ימי הביניים, ויש סברה שאפילו עד לסוף התקופה הרומאית. הוא הדחן פעם אחת בלולה ואתרוג, ובשביעי שבע פעמים ונותנים עליה ספר תורה. למה? שכן כהנים מקיפים את המזבח בכל יום אחת, ואותו היום שבע פעמים, ואומרים אני והוא הושיע נא. כל היהודים בקהילה הופכים כהנים, והשולחן הופך מזבח. אוקיי? זה במאה ה-12 שמשקף את מה שהיה ב-11. במאה ה-14 ספר אורחות חיים מלונה מפרובנס, ובאים לבית הכנסת ואומרים פסוקי זמרה כמו בחול, ויש מקומות בצרפת ובפרובנס ובאלמניה שאומרים אותן כמו ביום טוב, ואומרים נשמת כל חי, הברכה הארוכה אמן קדיש ברוך הוא יוצר וכל, ויש שם ביוצר נקדישך ואף פי שלא נקרא שביעי שבתון כי אין בו איסור מלאכה, מכל מקום אותו היום הוא תכלית החג ותכלית ההקפה, וכן ביום נשלמה חתימת גמר ספרים הפתוחים בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא ונחתמים ביום הכיפורים, ובשל הרב התכלית כפרה. איפה הוא יודע? זה פועל יוצא מאותו רמז שראינו במשנה לעצם מימד של יום כיפור בהושענא רבה. והדברים באים לידי סיכום במאה ה-14 בגרמניה, אנחנו נגיע לעדות המזרח עוד דקה. למה נקרא הושענא רבה? הספר הזה, ספר המנהגים של רבי יצחק טירנאו, ב-1348-9 כמעט ונכחדה יהדות אשכנז. היהודים גורשו מאנגליה ב-1290, מצרפת סופית ב-1394, והגיעו לגרמניה, וב-1348 הגיעה מגפה שחורה לגרמניה, ומדברים על בין שליש לשני שלישים של האוכלוסייה האירופאית בכלל שנספתה במגפה. המון המון יהודים מתו, עוד יותר יהודים עזרו להם למות, כל מיני נוצרים מתפרעים למיניהם בהאשמה שהם באמת הבעיה שהם הם, הם אחראים למגיפה, כי הם הרעילו את הבארות והשחיתו את האוויר ולכן הם גרמו להרס הרב של המגיפה השחורה. כשחמת ההמון המתפרעים התחילו לשכוח, אז התחילו באמת הרבנים התחילו לנסות לשקם את הקהילות, ובין היתר אספו מנהגים, וספר המנהגים זה אחד מהם. הכי מפורסם זה הספר של מהריל, שהוא באמת הביבליה, הספר של מנהגי האשכנז. אבל הרב יצחק טירנאו הזה שחי במחצית השנייה של המאה ה-14 כותב ככה: למה נקרא שמו הושענא רבה? בגלל שמדובר בשם חדש. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני יחיד ואתה יחיד, אתן לבניך יום המיוחד לכפר בו עוונותינו תהיהם, וזהו. מה הייתם מצפים? יום כיפור? לא, הושענא רבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם אין כפר לבניך בשנה יהיה ביום כיפור. זה נשמע כמו איזה בובר. נו, אם זה בראש השנה יום כיפור, ואם לא יהיה בראשנה רבה, וזהו אחתותו של שמי, וזהו הושענא רבה. תראו איך שהכל השתדרן מתחזק, ולא כאילו זה לא נחלש ככל כי בסופו של דבר הכפרה מושגת על ידי זה שמשחזרים את מה שהיה בבית המקדש. אוקיי, והדברים האלה ממשיכים להשתכלל עד שהגענו למצב הזה עם ריבוי הפיוטים ומשתמשים בלחנים של יום כיפור, של יום כיפור וימים נוראים בראש השנה, ושוב הכל על תקן הכל על תקן חיקוי מה שהיה בבית המקדש, ומי שקורא את הפיוטים יראה את הזיקה האדוקה בין זה לזה. הבעיה שלנו זה אנחנו לא קוראים את הפיוטים ולא לומדים אותם. זה הרב סולובייצ'יק תמיד מתלונן שאנחנו לא יודעים מה אנחנו ממלמלים. כדאי באמת קצת פחות פייסבוק, קצת פחות פייסבוק וקצת יותר ללמוד פיוטים לפני החג. העניין הזה אומנם צריך לומר, הזיקה האדוקה הזאת בין בית הכנסת לבין בית המקדש היא עניין אשכנזי בגדול, בגלל שהמסורת ההרצלית עברה מארץ ישראל לדרום איטליה, לצפון איטליה, לגרמניה, משם התפשטה. אבל היא לא דילגה בכלל, בכלל בכלל על על יהודי עדות המזרח. אני רק רוצה לציין שנקרא יחד בדקה האחרונה שיש לנו את הקטע על יהודי מורוקו. הושענא רבה זה ליל גמר החתימה, אוקיי, נחשב לכיפור קטן. ערים כל הלילה ואומרים כל התהילים בשבע הפסקות נגד השבע הקפות, כפי שמובא בספר קריאי מועד. ספר קריאי מועד הוא ספר קבלי שאוסף כל מיני מנהגים יחד. הוא יצא לאור בפיזה שבאיטליה ב-1697 או 4. אני רק רוצה לציין שני מרכיבים עיקריים של הסדר הושענא רבה לפי עבור יהודי מורוקו, כפי שזה נמצא בתוך הספר. לא, למטה זה פה במורוקו. לא קראתי בבית. אין לנו זמן. הדבר הראשון שקוראים כל ספר דברים בלילה. הספר הזה כל ספר דברים. יש לי שאלה. מתי קוראים את כל ספר דברים? מתי? בהקהל. בהקהל. איפה מתקיים הקהל? בבית המקדש. ועוד יותר, ומתי הם רוצים עוד הוכחה, מקפידים לומר במהלך הלילה מסכת תמיד. מסכת תמיד היא מסכת המוקדשת כולה לתיאור מפורט של העבודה בבית המקדש בגדר נשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת, גם במורוקו, ואפשר להוכיח מכל מיני ידות אחרות, העניין הזה שהבסיס האיתן של הושענא רבה, כפי שכונה יותר מאוחר, בתודעת המקדש והעבודה וההרגשה שלמרות שהוא פיזית לא נמצא, הוא עדיין איתנו, הדבר הזה עדיין משמש מסד לחג המאוד מיוחד שאנחנו מציינים היום. תודה רבה בפתקה טאבה. Hi, how are you?